אתם מאזינים לעסוקים. פודקאסט הכישורים של ג'וינט ישראל.
לא הסתדרתי עם המנהל שלי. אני הייתי רבה במודיעין עילית 7 שנים, ואני זוכר שנקודת השבר, או אחד מנקודות השבר, היו כשקניתי לתלמידים בכיתה שלי גרים. קניתי מלא מלא קופסאות כאלו של גרים, והכל בשקל, ולכל...
גרים צבעוניים, כן?
גרים צבעוניים, כן, לחצר או ללוח. כשהייתי ילד, היה גרים על הלוח. בקיצור, קניתי כאלה וחילקתי לכל התלמידים, ויצאנו לחצר.
איזה כיתה זה היה?
זה היה כיתה ד'.
אוקיי.
ואז המנהל שליטה הגיע ואמר, מה אתם עושים כאן? כי אמרתי, חבר'ה, תתפרעו, תקשקשו על החצר, תעשו מה שאתם רוצים. והוא אמר לי, מה אתם עושים, הרב מאנס? אמרתי לו, אני נותן לילדים, למדו טוב, ברוך השם, אני נותן להם קצת לצייר. אז הוא אמר, תשמע, אצלנו זה קצת פחות מקובל. אמרתי לו, מה זאת אומרת פחות מקובל? אז הוא אמר לי, עכשיו הם מציירים בחצר, אחר כך הם ילכו ויקשקשו על קירות. אמרתי לו, מאיפה אתה מביא את התובנה הזאת, ההקבלה הזאת? אז אמרתי, שמע, אני לא ראיתי בשום חיידר שנותנים לילדים לצייר בחצר עם גרים. והוא הכרח אותי להחרים לכל התלמידים את הגרים שנתתי להם על הצטיינות. ואז הבנתי שזה עוול בשבילי ועוול לתלמידים, כאילו... אני אסביר לך, שאני הייתי רבה בכישורים שיש לי ואני משתמש איתם היום, הייתי קצת משוגע בראש, אפשר להגיד את זה. וכשאני הייתי לדוגמה מסביר את הגמרא, אז הייתי מסביר את זה בקולות ובתרועות, ועושה להם הצגות על החמור ועל הסוס, ועושה את הקולות של הסוס, ולא תמיד אנשים היו בהכרח רואים את זה בעין יפה.
והרגע הזה שבו בעצם אתה מבין שלא נותנים לך להביא את עצמך. זו הנקודה, כלומר, אני מדייק או שאתה תקן אותי?
לא רק שלא נותנים לי להביא את עצמי, בתור רבה זה תפקיד שהוא, למרות שאומרים, תנתק בין הרבה לבין החיים, שאתה מסיים את היום בחיידר, אתה סוגר את משה בכיתה ואתה הולך הביתה, זה נכון, אבל אתה לא באמת יכול לנתק את זה. כי תכף אתה חי את התלמידים, אתה אוהב את התלמידים, אתה נמצא איתם, ושם לא באמת יכלתי להביא את עצמי כפי שאני לכיתה ולתלמידים שלי, ונעשה לנו גם עוול מבחינה כספית, לא שילמו לנו לא פנסיה ולא אבטלה, אבל לא משנה.
שזה נושא מבאס בפני עצמו.
שזה נושא בדיוק בפני עצמו.
פחות ניכנס אליו בפרק הזה, כי הנקודה שדווקא הייתי רוצה להתמקד איתך בה, היא אתה בעצם עוזב את האזור הזה של חינוך, והולך להמציא את עצמך מחדש. כלומר, לאן אתה הולך משם?
ואז אני הולך לשם אל ארץ לא נודעת, אני זוכר שהבנתי שזהו, מספיק לי, אני לא יכול, אני עושה עוול כאן, ואני יוצא לעולם הגדול. זה היה באמצע השנה, באתי למנהל, אמרתי לו, ידידי, בדיוק גילו לי איזה נקודת חן בעין, אז באתי למנהל ואמרתי לו, תשמע, אני חולה סרטן, אני לא יכול להמשיך ללמד. הוא אמר לי, אוי, הרב מאנס, מה פתאום, מה נעשה, מה זה? אמרתי, תשמע, אני לא יכול יותר. בקיצור, אני יוצא לעולם הגדול, ולקח לי המון המון זמן להבין מה אני טוב בו ומה היכולות שלי. לא הייתי אדם צעיר, כאילו, תשמע, אתה יודע, צעיר בעיני המתבונן, הייתי דווקא די צעיר, הייתי, אתה יודע, בין 25 נניח. אבל מאותו רגע שיצאתי החוצה, עד היום, עד אותו רגע, הייתי רבה, מכיוון שעשיתי את המסלול שכל החרדי קלאסי עושה. הייתי אברך כולל, ואז הייתי צריך להביא כסף הביתה, אז חיפשתי מה עד אני יכול לעשות, אז נהייתי רבה. הייתי תכלס מוצלח בתור רבה, אבל נהייתי רבה רק בגלל שהייתי חייב להיות רבה, והייתי בכיתה. היו, ביתי בבית ספר, בחיידר, היו עוד שתי רבס, בני 60 ו-70, והם שנאו את החיידר, והם שנאו את המערכת, והם שנאו את התלמידים, ועוד אחת הסיבות שאמרתי לעצמי, אני לא אתן לעצמי להיות רבה בן 70 ולחכות לצלצול יותר מהתלמידים שלהם, רק בגלל שאין לי שום דבר אחר לעשות. תוסיף לזה את כל התסכול שלי, יצאתי החוצה. ולא ידעתי מה אני טוב בה. הייתי, לקח לי שנתיים, ואני רוצה לדבר איתך על השנתיים האלו. בשנתיים האלו עברתי בערך 20 עבודות, ואני לא מגזים איתך.
אתה יכול לפרט, תן 5 דוגמאות.
הייתי עושה הדרכות על זהירות בדרכים בשביל עיריית תל אביב ובשביל עיריית בני ברק. הייתי עורך באתר כל חי. וואו, פרח לי, יש לי בלקאוט, אני לא זוכר מאוד איתי זה, אבל עשיתי בערך 20 עבודות, אגב, בהמשך...
עבדת במפעלות הרב גרוסמן.
נכון, עבדתי במפעלות הרב גרוסמן, אתה רואה, אתה יודע, אז למה אתה צריך לשאול אותי?
רגע, עבדת במפעלות הרב גרוסמן, היה גם את העניין הזה של המחזור, עשית הדרכות על מחזור.
עשיתי הדרכות על מחזור, תמיד ידעתי שאני טוב בלדבר ולהציג וזה, אז זה הכיוונים שהלכתי, אגב, אני חייב לספר לך אנקדוטה, שכשפשוט נכנסתי לאינטרנט וכל האתרים של חיפושי עבודות, וראיתי שתל אביב מחפשים מישהו שרכז להם עבודות בנוגע לזהירות בדרכים. ובאתי שם, זה היה רעיון עבודה, ישבו שם איזה 6-7 אנשים כאילו נורא נכבדות, ואיך שאני נכנס לחדר, אני רואה שכולם מסתכלים על בתדמה. והם לא חשבו שיבוא להם חרדי, ממודינילית, זה היה מכרז בשביל הדרכות, בשביל עיריית תל אביב. והם נורא מקסימות, כולם שואלים אותי את השאלות, ואני אומר להם, שמו, בואו תכלס, לא תספד עם החרדי. אבל מה, אתה באמת מתאים בשבילך, זה לא מתאים בשבילך, ואז דיברנו, הייתי נורא כן איתם, אמרתי, תשמעו, אתם יכולים להגיד לי אם זה לא מתאים, זה לא מתאים, הכל בסדר. והם מאוד התרשמו מהכנות שלי, ויום למחרת התקשרה אליי אחת המראיינות ואמרת, שמה, זה לא בשבילנו. אתה גם הצחקת אותנו כי שאלנו אותך אם אתה חרדי, אז אמרת, כן, זה נורא קשה לפספס, אבל אני מהמסוכנים ביותר. זה נורא הצחיק אותם, ולמחרת מתקשרת אליי מישהי מעמותת שפיץ, חרדית, ודרך שם התחלתי לעבוד על זהירות בדרכים. בקיצור, אני מוצא את עצמי במשך שנתיים מתגלגל בין דברים.
עכשיו, אני רוצה לעצור אותך שנייה בנקודה הזאת לפני שאנחנו ממשיכים לשלב הבא. האם היום, במבט לאחור, אתה רואה את השנתיים האלה כמיותרות, כהתבחבשות, או כאיזשהו פרק זמן מעצב, שהחלטות שקיבלת אז, או הבנות ותובנות שרכשת אז, משרתות אותך גם היום?
שאלה מעולה. אני אגיד לך גם למה. אנשים שמנסים לכוון אותי אל מקום העבודה, או אנשים שמחפשים מקום עבודה, אני ידעתי שאני טוב בכתיבה, אני ידעתי שאני טוב בפרסום וכאלו. אז אתה אומר, אוקיי, אני אלך אל תחום הפרסום, אבל תחום הפרסום הוא ענק, הוא עצום, ולא תמיד מה שאתה חושב שאתה תפגוש, הוא בעצם הדבר שבפועל אתה עושה. ובתחום הפרסום עצמו, עברתי בין 3-4 נקודות, ומכולם יצאתי שבור. זאת אומרת, אמרתי לאשתי, תשמעי, אני טוב, נפגשתי עם מישהו, אמר לי, אתה תותח בפרסום, תלך, תעשה פרסום. ואז התקבלתי למשרד מנהל יח"צ באיזשהו משרד פרסום, והלכתי לשם, וזה התפקיד עם המון כסף, עם 10,000 שקל שילמו לי. ובסופו של דבר, כל הגדרת התפקיד הנורא בומבסית הסתכמה בלעשות טבלאות אקסל, ולקבל ידיעות ולתאם אותם לעיתונים, משהו נורא נורא משעמם וטכני, שום יצירתיות, ואנשים בחוץ, ואני חשבתי, מנהל יח"צ, וואו, זה משהו נורא ג'וסי וגדול. וחזרתי הביתה ואמרתי לאשתי, זה לא מתאים לי, זה לא בשבילי, ואמרת, אבל תמיד חשבת, את חלמת להיות פרסומאי, אתה מנהל יח"צ, כולה היה לך כתבה, אמרתי, כן, אבל זה לא מה שחשבתי שזה מנהל יח"צ.
כלומר, למעשה, אתה אמרת, אני חי את החלום, אבל לא את החלום שלי.
זה בדיוק, לפעמים העבודה שאנחנו חושבים שאליה אנחנו הולכים, העבודה בפועל היא שונה ממה שאתה חושב שהיא. היה לי את היכולת לבוא ולהגיד לבוס אחרי חודש, תודה רבה, אני הולך הביתה. ולא לכולם יש את זה, אנשים סובלים בעבודות שהם חושבים שזה מתאים להם, כי זה לא, כי זה באמת מתאים, הגדרת, אתה לא יודע איך להגיד, הכישורים מתאימים, אבל לא בדיוק לתפקיד הזה.
זה נושא באמת לפרק בפני עצמו, שאנחנו גם נקדיש בפודקאסט עסוקים, פרק שלם
שיעסוק. אתה מבין מה שאני אומר?
כן, בנטיות וכישורים. אני אגיד במשפט, כאשר אנחנו באים לבחור מקצוע, חשוב מאוד שתהיה הלימה, התאמה, בין הנטיות שלנו, כלומר, הפעולות שאנחנו אוהבים לעשות, הדברים שמסיבים לנו סיפוק ושמחה, לבין הכישורים, כלומר הדברים שאנחנו טובים בהם. כאשר אני אוהב משהו מאוד מאוד מאוד, אבל אני לא טוב בו, צורך העניין, אני למשל מאוד מאוד אוהב לנגן, אבל אני לא טוב בלנגן, חבל, לא כדאי שאני אלך להיות נגן בתזמורת. תחביב זה בסדר. וכן להפך, אם יש משהו שאני ממש ממש טוב בו, צורך העניין, אני אישית הייתי גם תקופת טכנאי מחשבים, אבל אני לא אוהב את המקצוע הזה. לא כדאי שאני אלך לעבוד במקצוע הזה, ובעצם אתה פנית לתחום שמעניין אותך, בתחום שאתה אוהב להיות באזורים האלה, פרסום, האזורים האלה של חידוש, של אומנות, של לחשוב מחוץ לקופסה, יצירתיות, אבל הגדרת התפקיד כפי שהייתה בפועל, היא לא התאימה לנטיות שלך. כלומר, לשבת כל היום על קבצי אקסל, פחות.
אוקיי. אני רק אחזור אחורה לשאלה שלי, לשאלה שלך, אתה שאלת לגבי השנתיים. אמרת, השנתיים, מה אתה אומר על השנתיים האלו? אז השנתיים האלו היו נורא הכרחיות, כי שנה שלמה התגלגלתי בין כל מיני דברים, ועוד שנה שלמה שכבר הייתי כביכול ממוקד מטרה, וידעתי שזה התחום שאני טוב בו, זה הכישורים שאני טוב בהם, ואז הייתי מנהל יח"צ שראיתי שזה קצת פחות מתאים לי, ואז הייתי תקציבאי, שתקציבאי זה בתוך משרד פרסום, אתה מנווט את החלקים שלך, והייתי תקציבאי בינוני ומטה. ופתאום בתוך המשרד פרסום ראיתי מה עושים הקופרייטרים והכותבי תוכן ואמרתי, היי, זה המקום שלי, זה התחום שלי. ולקח לי גם זמן, קצת זמן עד שהתגלגלתי לנושא הזה, וברגע שנפלתי על התחום שאני טוב בו ואני אוהב לעשות, בום, בבת אחת, איך אומרים, האש ניצתה, והיום אני נחשב אחד מכותבי התוכן והקופרייטרים הגאונים. בכל תחום אחר, אני גרוע, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע לוח הכפל, וזה לא רלוונטי. אני חושב שזה מיותר אגב לוח הכפל.
כן, אבל קודם כל אני מסכים עם זה שאתה נחשב אחד מאנשי הקופרייטינג הגאונים, שמך באמת יוצא למרחוק, אחרת לא היינו יושבים כאן. אבל אני רוצה שוב להחזיר את הגלגל אחורה, מה לעשות, זה הטבע שלי, אני אוהב לחזור אחורה. פתאום הבנת מה אתה טוב, פתאום הבנת מה אתה אוהב. מה זה הפתאום הזה? כלומר, אני הייתי מת לדעת במה אני טוב ומה אני אוהב באיזה פתאום גדול. הערה. מה הרגע שבו אתה, אולי זה לא רגע, כן, אבל מאזור שרבה, שמחפש את דרכו בעולם התעסוקה, שמנסה לעבוד באין ספור עבודות שקשורים עדיין לעולם החינוך, כל ההדרכות האלה, לכאורה זה לא קשור בכלל לאזור החדש. מה? איך זה קרה?
אז האמת היא שכשעזבתי את החיידר באותה תקופה, הייתי מתנדב באלם עם נוער בסיכון כאן בעיר, והיה לי חבר טוב, ידיד, קראו לו יעקב מתן, גילוי נאות זה היושב מולי.
נשמע מוכר.
אוקיי, והוא אמר לי, תשמע, בוא נעבוד בצורה מסודרת, אתה בחור מוכשר, אל סתם תתפרפר, אל תזרוק פה, תזרוק שם, בוא נשב בצורה מסודרת, ואז הגעתי ל...
מרכז מפתח, כן.
ואז הגעתי למרכז מפתח.
ובקרה אותו חבר גם עבד שם.
כן, והגעתי לך וליצחק וישבתי איתי, ולאט לאט הכווינו אותי והראו לי את הכיוונים שלהם אני הולך. בואו, משם זה לא פתאום אף לי קדימה, לקח לי עוד שנה וחצי להתגלגל, אבל לפחות ידעתי לאיפה אני מכוון. תשמעו, אין בן אדם שהוא לא טוב במשהו. אין בן אדם שהוא לא גרוע במשהו. ולפעמים, מכיוון שאנחנו גדלנו בתבניות מסוימות ובמסגרות מסוימות, ואנחנו כציבור עוד יותר משאר האנשים בחוץ, אתה הולך לחיידר כי כולם הולכים, ואתה הולך לישיבה קטנה וישיבה גדולה ומתחתן, ופתאום אתה בן 25 עם שלושה ילדים בבית, אתה שואל את עצמך, וואו, במה אני טוב? ומאוד חבל שזה קורה אז, לפחות היה לי אותך שיכלת להגיד לי, תשמע, אני חושב שאתה טוב בזה וזה, כי זה לא דברים שאתה באמת משתמש איתם ביום-יום בכתיבה. עכשיו, אם אני זוכר נכון, אתה אמרת לי שאני טיפוס יזמי, אומנותי, וזה היה לי מילים כאילו גבוהות, אמרתי, אני אומנותי, אוקיי, אני קצת מצייר, אני קצת זה, אבל זה נשמע לי קשקוש מוחלט. לימים התברר שאתה די צדקת.
האמת היא שאני אתן גילוי נאות, כן? אני עבדתי, אני זוכר בהחלט השיחות האלה שהיו לנו. הזכרת אלם, גילוי נאות, התנדבנו יחד בעמותה לנוער בסיכון, מניידת רחוב של עיריית מודיעין עילית, ושיתוף פעולה של כמה גורמים באמת שעושים עבודת קודש. ולילות של התנדבות, אז יש גם זמן לשיחות, והיינו עושים סיורים בפארק של העיר, כדי למצוא נערים שצריכים עזרה ואוזן קשבת. ובאותם סיבובים היינו עושים גם שיחות נפש, מה שנקרא. ואני זוכר את השלב הזה בהחלט, שבו אתה עוזב עבודה, ואומר לי, תשמע, יעקב, בוא נכוון כיווני. אמרתי, טוב, זה העבודה שלי, בוא, אם אנחנו כבר מדברים. ואחד הדברים שאני באמת אוהב לעשות כשאני מדבר עם נועצים, באמת אנשים שמחפשים כיוון תעסוקתי, זה לנסות למפות איתם מהם הדברים שעושים להם טוב. אתה מתאר פה התנסות מאוד מעניינת, בחיפוש בתוך המקצועות של עולם הפרסום. מה, אתה יכול לספר לי גם דברים שהבחנת שבהם אתה פחות טוב?
כן, להיות תקציבאי זה אומר לעמוד בקשר מול הלקוח, שהוא בא אליך ואומר, תשמע, אני רוצה שאתה תעשה לי פרסום 1, 2, 3, 4. לדוגמה, לקוח של חברה שמייצרת פאות ויוצאת במבצע גדול. אני הולך כביכול לאנשי הקריאיטיב, הולך לאנשי הקופי, הולך לכולם, הולך לסטודיו. אני דואג לקבל את המודעה הזאת ולהחזיר את זה חזרה ללקוח. ואז הלקוח מקבל את זה ואומר, המודעה יפה, חמודה, אבל אני רוצה שתגדיל שכולם יראו שהמבצע הוא רק בבני ברק, ושאנחנו נמצאים בבני ברק. וככה זה פינג פונג. ואתה בעצם צריך המון המון סדר והמון מרובעות. ואני כבן אדם נורא יצירתי, אני יכול להיות מסודר, אבל זה לא הדבר שאני אוהב לעשות. אני מוצא את עצמי בשעה 10 בלילה, מקבל סוף סוף אישור מהלקוח ושולח את זה ל-13 מקומונים וידיונים ועיתונים את המודעות המאושרות. וחצי שעה אחרי שאני שולח את זה, הטלפון שלי מצלצל, ואחד המקומונים שם לב שיש איזושהי טעות כתיב בתוך המודעה. ואז אני קולט ששלחתי את כל ה-13, שלחתי בטעות את הגרסה אחת לפני האחרונה, לא את זאת המאושרת. ואז הבנתי שזה לא התחום שלי. אני לא קם בבוקר בשביל ללכת ולשלוח מודעות שאחרים עשו לעיתונים. לא בשביל זה אני קם בבוקר. ואני כולי שבור ורצוץ, ויש שם איזה אחד במשרד שרואה אותי כולי ממש כמעט בוכה. אמר לי, מה קרה מוישי? אמרתי לו, תשמע, עשיתי פדיחה עכשיו של עשרות אלפי שקלים. אמר לי, תן לי להגיד לך משהו, לא תולים במדינת ישראל אף אחד. לא משנה מה עשית, אף אחד לא הולך לתלות אותך. שתה כוס מים, תן לי, אני אנסה לעזור לך. ניסה לעזור, היה, בסופו של דבר רק שתי עיתונים ירדו עם טעות, אבל אז הבנתי שזה לא אני. זה באמת זה לא אני. ולפעמים אתה צריך לחוות את זה ולראות שזה לא אתה, כי אחרת לא הייתי יכול לדעת שאני לא יכול, או שזה לא בשבילי התפקיד הזה.
ובעצם השלב הבא, שבו אתה אומר, טוב, אם זה לא.
השלב הבא הוא שתקציבי אחר במשרד עושה טעות, והוא שובר את הראש מה לעשות, ואז אני בא אליו ומביא לו איזשהו רעיון מבריק איך לצאת מזה, למרות הפדיחה שהוא עשה. ואז אחרים במשרד אומרים, וואלה, מגניב, אתה יש לך ראש חריף, אתה טוב בדברים האלו. והקופרייטרים קוראים לי, בוא תעזור לנו, תביא לנו רעיון לזה, תן לנו סלוגן, ולאט לאט אני קולט מה אני אוהב לעשות ומה אני רוצה לעשות. אני שונא את הרגע הזה שאני חייב לחזור לעמדה שלי ולטפל בלקוחות בקטע הטכני. זה לא אני.
ואיך אתה יוצא מהמקום הזה? כלומר, נכון, אתה עובד, יש לך עבודה. זה לא שאתה יכול לקום בבוקר ולהגיד, אני אעבוד במה שבא לי. הלוואי, אתה יודע, יש כזה פתגם נורא אוטופי שכותבים אותו על מגנטים. תמצא עבודה שאתה אוהב ולא צריך לעבוד יום נוסף בכל ימי חייך. אין דבר כזה. כלומר, אתה לא באמת יכול להגיד, אני לא אוהב את העבודה, אז אני עוזב אותה.
דבר ראשון, אתה יכול. למה לא? זה בדיוק מה שעשיתי.
אתה מבין למה אני אוהב אותך?
אתה יכול, זה מה שעשיתי. שלא תחשוב שזה לא היה לי שבר. שלא תחשוב שחזרתי הביתה והרגשתי סוג של לא יוצלח בעיני אשתי או בעיני אחרים, שאמרו, כל הכבוד, החזקת מעמד חודשיים בעבודה הזאת, וואלה, כל הכבוד. ומה אתה עושה עכשיו? כל פעם היו שואלים אותי אנשים? אבל כן, אבל לא הבאתי את האמון בעצמי, כי ידעתי שאולי יש דברים שאני כן טוב בהם. בכל אופן, בתת בישיבה, פעם עשיתי איזו מודעה שאנשים חשבו שהיא מגניבה.
למדנו בישיבה ביחד, ומושי מנס מאוד מאוד רצה שיהיה לו ערוץ רדיו. הוא רצה ערוץ רדיו. הוא גילה, אתה גילית, בסדר? הוא גילה, אני מדבר עם יצחק פה, שימו לב. אני זוכר שאתה גילית שהרמקולים של הקריזה בישיבה, שאף פעם לא משתמשים בהם, משמשים למצבי חירום. יש מקום איפשהו ביקום שאפשר לדבר
ולהתחבר אליהם, נכון.
כן, להתחבר אליהם. וכך, בכל יום שישי, למדנו בישיבת היכל התורה, והיה ערוץ רדיו שנקרא קול מהיכל. היו שם קטעי מוזיקה, היה שם דבר תורה, זמני כניסת שבת, והערות לבחורים שנשארו יותר מדי זמן במקלחת על חשבון החברים שלהם. כמובן, ערוץ רדיו פעיל. אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים אחורה ולוקחים את המקום הזה, שאתה באמת יכול מכל מצב להפיק את המקום, את הביטוי ליצירתיות שלך. ואם היית במהלך החשיבה והחיפוש, ואני בטוח שעשית את זה, חוזר עוד אחורה ועוד אחורה ועוד אחורה, ומנסה להבין, גם על האירוע או מהישיבה של התחנת רדיו, קל מאוד להבין שהמקום היצירתי הוא המקום שגורם לך סיפוק וחיים.
זה נכון, אבל כאן זה כבר, זה באמת נושא אחר. זה רק התחיל אצלי לקראת ישיבה גדולה, הנושא הזה. כאילו בחיידר הייתי ילד נורא סתמי, בישיבה קטנה הייתי ילד נורא סתמי. לא ידעתי שיש בי את הדברים האלו. מי שדווקא, כאילו, אמרתי, וואו, אני רוצה זה. זה, אם אתם זוכרים, היה פעם רב נורא גדול, קראו לו הרב אמנון יצחק, שהוא היה נורא מגניב וזה. ויום אחד ראיתי איזה סרטון שלו ואמרתי, הבן אדם הזה עומד ועם כל כך הרבה פאתוס והוא מדבר ואנשים מקשיבים, אני גם רוצה לדבר ושאנשים מקשיבו לי. ואז בישיבה קטנה, זה היה בשיעור בית, התחלתי כל שבת להגיד דבר תורה. ואני זוכר את הפעם הראשונה שעשיתי את זה, זה היה נשמע לי מישהו אחר מדבר. ולאט לאט עשיתי את זה, ולאט לאט נכנסתי לעולם הזה של לדבר וקריזמה וקראתי על זה וכולי.
בסופו של דבר הכל קשור. אני כן רוצה, באמת אנחנו כבר מתקרבים לקראת סיום, ואני הייתי רוצה שככה נדבר על התפקיד העכשווי שלך. כלומר, אתה בעצם בשנה, שנה וחצי
שנתיים.
שנתיים האחרונות, שזה פרק זמן לא קצר, אתה באמת נמצא בתפקיד שדיברת עליו כעל תפקיד החלומות, קופירייטר.
אמת.
ספר לי מה, איך נכנסת לתפקיד הזה?
כשאני עבדתי באותו משרד פרסום, נחשב ומוצח בתור תקציבאי, ונורא אהבתי את האנשים ואת המקום, והיה לי נורא מקסים, אבל לא בתפקיד שלי, אבל הבנתי כבר מה אני כן רוצה לעשות. ואז באתי למנהל, אמרתי לו, תשמע, אני מאוד אוהב את המקום הזה, אבל אני רוצה לקפוץ, כאילו אני רוצה לעבור לקופרייטר
בתוך אותו משרד, לתפקיד שאני אוהב.
ואז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו, יש לנו את זה בשבילך ב-15% משרה, אם מתאים לך. ואז אמרתי, וואלה, מתאים לי, בואו נתחיל לאט לאט. באותו זמן טסתי לחול, וכשחזרתי המשרד, אותו משרד עבר איזושהי תהפוכה נורא משמעותית, וזה כבר לא היה רלוונטי. ואז פרסמתי סטטוס בפייסבוק וכתבתי את כל הדברים שאני לא יודע לעשות. כתבתי
שאני... אני זוכר, קורות חיים הפוכים.
קורות חיים הפוכים, אני לא מדבר סינית, לא אף אחד מהדיאלקטים של סינית. בגיל 19 לא עשיתי את המיליון הראשון שלי, ואני לא יודע לוח הכפל, ואני לא יודע זה. ופרסמתי, ובסופו של דבר כתבתי את שימור. אבל יש כמה דברים שאני כן יודע לעשות. 1, 2, 3, 4. תיאג מישהו, איזשהו משרד דיגיטל בירושלים, אמרת שמה, נראה לי שהבן אדם הזה, כל מה שהוא לא יודע לעשות זה מתאים לכם. והלכתי לשם ובום, זה נכנס לי כמו כפפה ביד. מה שאני עושה הוא, אני עומד בקשר מול הלקוחות. אני יודע מה הלקוח רוצה. אני מייצר לו את התוכן, אני ממציא לו אותו. אני יכול להזכיר לקוחות?
אין דוגמה.
לדוגמה, יד לאחים. אני ער למה שקורה בעולם, אני יודע מה קורה מסביב, אני אומר, אופה, קרה עכשיו איזשהו רוע, זה יכול להיות מתאים ליד לאחים. זה גם יכול להיות מצחיק, כי אנחנו, אם שרה נתניהו עכשיו הכינה עוגת בסקוויטים כזאתי וכזאתי, ושמה את המוצר הזה והזה, אפשר לעשות מזה איזשהו משהו שקשור לפעילות למיסיון. ואני מציע את זה ללקוח, והוא דבר ראשון נורא נגנב שאני חושב עליו. ואז אני בא לסטודיו ואני אומר, אני רוצה שזה יהיה ככה וככה וככה. ואני מעלה את זה לדף, ואנשים... שזו בדיחה יכולה להיות נורא מטופשת. אנשים חושבים שזה נורא מצחיק ונורא מעביר את המסר, וזה אף. אז לא תמיד הרעיונות שלי מצליחים, חלקם, אתה יודע, אחד מ-10 נניח נורא מצליח.
אני זוכר שסיפרת לי בתחילת העבודה, בתפקיד הזה, שהיו לך רגעים גם לא קלים בתוך הצוות, שהיית מביא לכאורה את הראש המשוגע שלך, המוזר, באמת בדיוק כמו אותו מנהל בחיידר, שאמר אני לא מוכן לשיגונות האלה, בוא תתיישר לפי קווים, גם במשרד פרסום שבו עבדת, אמרו לך, תשמע, ככה עושים את זה, מה אתה בא פה עם רעיון משוגע? ובסוף, מה היה עם זה?
זה מתחלק לשם. דבר ראשון, גם במשרד דיגיטל, בתור איש קריאיטיב ובתור זה, בכל משרד ובכל תפקיד יש דברים נורא מעצבנים. זאת אומרת, אני בסוף כל חודש הייתי צריך לעשות דוח אקסל על כל הפוסטים שעשיתי. אתה יודע, לעשות גם קצת חשבון, מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, כמה כסף הוצאנו פה, כמה... וזה חלק שאני פחות טוב בו, והיה לי יוצא לי קרניים מהדברים האלו.
אבל...
אבל אין מה לעשות, יש תמיד את ה-30% המאפנים האלו שתצטרך לעשות, גם אם אתה במשרד החלומות שלך. אבל כל השאר הוא משכיח את זה. ודבר שני, אנשים חושבים שזה נורא מגניב להיות אני. ואני, אתה יודע, לא, אני, דבר ראשון, אני יודע שאני שחצן, סוג של שחצן, כאילו נורא חש מעצמי וזה בסדר.
ואנשים גם... אתה יותר יחצן משחצן, אבל זה בסדר.
אוקיי, זה הולך ביחד.
נניח לזה.
אני יודעתי. תחתוך את הקטע הזה. כן.
הוא יחליט, עכשיו אתה בידיים של יצחק.
אנשים מבחוץ לפעמים נראה להם שזה, איזה מגניב אתה ואיזה מקסים, ואני מקבל להודעה שהיא מאשתי, מעבודה שלה, שאנשים אומרים, ראינו את הסטטוסים של בעלך, איזה מודעות הוא עושה, איזה טירוף, איזה זה. זה נכון וזה לא נכון. אנחנו רואים רק את מה שלפני המסך, אנחנו לא רואים מה באמת קורה מאחורה. ואני אסביר, זה מתחלק לשתיים, זה מתחלק דבר אחד, אני כאדם אומנותי או אדם מטורף כאילו, אני גם מלא במצבי רוח, אוקיי? וזה נורא משפיע על אנשים שעובדים איתי. לפעמים זה נורא כיף ונורא מגניב, ואני בן אדם באמת הכי כיף ללכת איתו לטיולים ולעבוד. אבל לפעמים גם זה קשה. לפעמים גם זה קשה לעבוד עם בן אדם איתי, וצריך גם לדעת איך להכיל אותי, וגם אני צריך לפעמים לדעת פשוט להוריד את הראש. אני אחד מתוך צוות, אז למרות שזה נראה לי נורא נורא מגניב, שאם אני עכשיו עושה לאיש העמותה, ויש לי רעיון בשבילהם שיביאו עכשיו 300 מקררים וישימו את זה מול בית ראש הממשלה, אבל עם הבוס שלי זה לא מתאים לו, אז אני צריך להוריד את הראש ולהמשיך הלאה כאילו לא קרה דבר.
אז עכשיו אנחנו באמת בסיום, והייתי רוצה ככה שתיתן למאזינים שלנו, של עסוקים, שני טיפים, אוקיי? שני טיפים שהיית נותן להם כאשר הם באים לעשות הסבת מקצוע.
אוקיי. דבר ראשון לזכור, שכל דבר שאתה עושה עכשיו, ולא משנה גם אם עוד שנייה אתה כבר לא תהיה שם, ואל תפחדו לעבור הלאה, זה ישמש אותך. זאת אומרת, אני עבדתי באתר של רדיו מסוים, עבדתי שם בדיוק חודשיים. ומה שהם דרשו ממני היה משהו נורא טכני. קח מלא ידיעות מכל מיני אתרים, מכל מיני ערוצי מידע, תעלה אותם בתור ידע נורא טכני לאתר. וגם זו, אני חשבתי שזה משרד חלומות להיות עיתונאי באתר, להיות עורך האתר, ופתאום ראיתי שזה משהו נורא, נורא סזיפי, לשבת 8 שעות מול מחשב ולכתוב ולכתוב ולכתוב, אין שם שום חלק אומנותי ואני השתגעתי.
כיף גדול זה לא היה לך.
בדיוק.
אבל?
אבל לקחתי את זה איתי עלה את הקשרים שיצרתי שם, את המידע שיצרתי שם, ואת זה שאני בא ואומר, אני הייתי עורך באתר ושם אני... ופתאום אגב, נוצר לי משהו נורא נורא מעניין. קיבלתי עיניים של עורך אתר, ואני הבנתי איך עורך אתר מסתכל לידיעה שהוא מקבל. זאת אומרת, כשאני באתי ליד אליעזר שעשיתי להם את הדף פייסבוק, אם זה בסדר להגיד את השם, ואני רציתי לכתוב להם ידיעה שתיכנס לאתרים, ידעתי מה אני צריך לכתוב בשביל האורך של אתר להגיד, וואלה, זה מעניין, אני חייב להעלות את זה. טיפ שני שלי, אני ואנחנו בטוחים ומשוכנעים ויודעים שאנחנו יודעים הכל אודות עצמנו, מה אנחנו טובים ומה אנחנו לא. ברוב המקרים אנחנו יודעים מה אנחנו לא טובים, אוקיי? זאת האמת.
הכי קל.
וכשאנחנו כביכול צריכים עכשיו לחפש עבודה חדשה וזה, הרבה פעמים אנחנו לא עושים דברים ולא עושים את הצעדים האלה, כי אנחנו או משוכנעים שאנחנו לא נוכל או לא יכולים, או שאנחנו באמת לא יודעים במה אנחנו טובים. עכשיו שוב, אני ידעתי שאני מוכשר וזה, אבל לא ידעתי איך להגדיר ולהגיד בום, זה הדבר שלי. ואחרי שאני באתי לייעוץ אמיתי ומקצועי ונכון, זה היה בשבילי ביתה קדימה. ממש, כי אני, שוב.
מזכיר לי פתגם שראיתי פעם כתוב על קיר של מוסך. גם ביתה מאחורה היא צעד קדימה.
נכון.
מוישי, אז תודה רבה לך. אני ממש מעריך את זה שפינית מזמנך היקר כלוחם קורונה. כן, חשוב לציין שאתה גם מתנדב במד"א. כדי להיות איתנו כאן ולחלוק מהניסיון שלך עבור כל המאזינים שלנו שפשוט מעוניינים לעוף קדימה, לצעוד קדימה, לעתיד משמעותי, תעסוקתי. תודה רבה.
תודה רבה לכם, ומקווה שזה, איך אומרים, שיהיה לתו ילס בעזר השם.
שיהיה לתו ילס.
שקויה,
שקויה. מוכתיה.